שלום לכולם, אנחנו בשעה טובה בכ"ב אלול, נכנסים בעצם לשבוע האחרון של הפרויקט שלנו של אלול, לאורו של אייל. ברוך השם, בשעה טובה אני יכול להגיד על עצמי שאני מרגיש שהאלול הזה משמעותי מאוד, בעיקר לאור נשמתו של אייל, שמלמד אותנו איך ליישם את התורות של הרמ"ג, זכותה מגינה עלינו. אנחנו עוסקים בפרק החמישי שעוסק במידת החסד. בטח שמתם לב שככל שהספר מתקדם, השפה והמינוחים של הרמ"ק הם נהיים יותר ויותר קבליים, יותר ויותר מושתתים על ספר הזוהר, מאחר ואנחנו לא בסדרת לימוד של פנימיות התורה, אז אני משתדל להריץ ולשים דגש דווקא על המונחים היישומיים, איך אנחנו מופיעים את זה בחיינו, ופחות להתמקד בכל ציטוט מהזוהר ובכוונות והפרטים של הספירות, כי אנחנו, המגמה שלנו אלול לאורו של אייל, לא רק לדבר על, אלא לחיות את, ואני משתדל להזכיר את זה תמיד בסיכום של כל לימוד, ולכן הדגש פה על היישום ופחות על כל ההבנה התיאורטית בעליונים. ואנחנו עכשיו בפרק החמישי לקראת סופו במידת החסד, שדיברנו שהיסוד של החסד זה אהבת עולם, אהבה רבה לאהוב את הקדוש ברוך הוא, בכל נידה ומידה שהוא מודד לנו, והזכרנו שמונה אפשרויות מעשיות, מהלידה של האדם ועד העניין של הברית מילה ואחרי זה צדקה לעניים, חמש דרכים איך להופיע את החסד בעולם, והיום נלמד את המידה החמישית והשישית. אז המידה החמישית היא הכנסת אורחים. בדרך כלל הכנסת אורחים, אנחנו תופסים את זה שאני מזמין את החבר, את השכן, את הבן דוד לארוחת שבת או להתארח לכל ראש השנה או לסוכות, אבל זה לא הכנסת אורחים. הכנסת אורחים היום היא מושג יחסית נדיר. הכנסת אורחים זה בעיקר מה שקורה היום בבית חב"ד, שאדם מגיע לשום מקום, הוא יודע שהוא יכול להיכנס בכל עת, בכל שעה, ויקבלו אותו רק כיהודי, או לעצור לטרמפים בדרך, בדברים כאלה, אנשים שאתה לא מכיר, שהם באמת אורחים, הם לא בני דודים שלך, הם לא חברים שלך. ופה אומר הרמ"ק, הכנסת אורחים עם התפארת והיסוד. זאת אומרת, כשאדם מכניס אורחים, אנשים שעוברים ממקום למקום, ואין להם איפה לשהות, אז תכוון כאילו אתה מערך את התפארת והיסוד, לתת להם בית מנוחה, שינוחו בה, שזה המלכות, שזה הבית, דיינו המלכות. כיוון שהם הולכי דרכים, זה המנהג שהרמ"ק מאוד קידם ופיתח, מה שנקרא הולכי דרכים בסוד הגלות, שהמקובלים היו נודדים מהבית שלהם בכל מקום, כל לילה ישנים במקום אחר, כמו שהשכינה מאז שחרב הבית, בית המקדש, אין להם מקום. ולכן, כיוון שהם הולכי דרכים בסוד הגלות, לחזר על עבדתם, צריך להכניסם שם. ולפי המתבאר בזוהר פרשת וירא, שזו המצווה מתקיימת בהולכי על דרך שיחו, כך כתוב בספר שופטים, שהם המתגרשים, מה שסברתי מקודם, מתגרשים, כלומר שהם מגרשים את עצמם מהבית, יוצאים מבתיהם לעסוק בתורה, שגורמים שיהיו האורחים עוסקים בצורכי המלכות, וכן כל העושה ייחוד אל התפארת במלכות מבחינה אחרת, וקובע מקום לתורתו, גורם שהתפארת יעשה מלנו במלכות, וכן פרשו בתיקונים, בתיקוני זוהר. כלומר, אפשרות נוספת להכנסת אורחים למשל, זה שאדם יהיה לו מקום קבוע ללימוד תורה. שאדם יהיה לו מקום קבוע בבית הכנסת, שאז התורה שלו, התפילה שלו, זה במקום, בגיאוגרפיה, בכיסא שלו בבית הכנסת, החדר העבודה שבו הוא לומד בבית, או הכיסא בסלון, ואז שיש מקום קבוע, זה כמו הכנסת אורחים, שעכשיו אתה מארח בו את השכינה בתפילה, או את התפארת שאתה לומד תורה וכו'. ואלה אורחים, אותם אורחים שבאים בעצם שאתה מערך אותם, צריך, מה צריך להכיל? הם אשל. למדנו מאברהם אבינו, אכילה, שתייה ולוויה. לוויה זה ליווי, ללוות אותם. אז, ואלה אורחים צריך להכין אכילה, שתייה ולוויה, שזה בגשמיות. מה המשמעות שזה ברוחניות? דהיינו שצריך להכניס התפארת והיסוד אל המלכות. ולתת להם שם אכילה. מעין באתי לגני וגומר, אכלתי יערים דבשי, כתוב בשיר השירים פרק ה', שהוא שפע ראוי להנהגה התחתונה, המתפשטת מצד הגבורה המתוקה. כלומר, שבזה שאני בעצם מאכיל ומשקה ומלווה את האורחים, לכוון שככה גם המידות העליונות יקבלו את כל הסיפוק שהן צריכות כדי לשמח את הקדוש ברוך הוא. ועכשיו הוא מדגים את זה, שתייה מעין שתית עינים חלבי, שהוא שפע פנימי מן היין המשומר, שזה בעצם הבחינות הגבוהות ביותר של השפע, ומסוד החלב המתמתק לקשר התפארת במלכות, יעקב ורחל, והגבורה בנצח או בהוד, כי כן פרשו ברעיה מהימנה, זה החלק בזוהר שעוסק בפירוש המצוות, גם בפרשת ויקרא וגם בפרשת פנחס. אז דיברנו עכשיו על אכילה ושתייה, ועכשיו נגיע ללוויה, לוויה מלשון ליווי, שברגע שהאורח יוצא צריך ללוות אותו 400 עד האוטו שלו, ללוות אותו עד התחנה הבאה, והלוויה להביא עצמו ונשמתו שם עם האם בדיוקן העליון. לוויה זה לא רק טכני ללכת איתו עד האוטו, זה שהוא ירגיש שאתה איתו, שאתה מזדהה עם השליחות שלו, שמנהג האימהות הקדושות, שהבן חוזר לצבא, לשלוח אוכל, עוגה, איזשהו חטיפים, לא, אבל אם אני לא יכול כזה הרבה, נכון, אבל תחלק לחבר'ה, כלומר, מה אמא אומרת? אני איתך, תפנק את החיילים, אני איתך. וזה בדיוק העניין של לוויה. ונשמתו שם עם האם בדיוקן עליון ללוותם שם. עוד, להביא שאר הפירות שם עם האם, לעשות להם לוויה טובה. וכמה דברים נכללים בתיקון זה. אז מה הכללו של דבר לסיכום? ישתדל בצורך הדיוט, כלומר במעשה התחתונים בעולם הזה, ויכוון ברמיזתו, מובטח שהוא יעשה למעלה כיוצא בו, אחר שיהיה בקי בסודות, ומה טוב להזכיר בפי מרמיזת כוונתו הנכונה בשעת מעשה, לכן בפיך ובבחה לעשותו. אז אנחנו לא מקובלים, ואנחנו לא בקיים בסודות, אבל שאני מכניס אורחים, נגיד, אני עכשיו מכוון, שכמו שאני עכשיו מכניס אורחים לביתי, ככה הקדוש ברוך הוא תכניס את השכינה לבית המקדש. וכמו שאני מלווה את האורח עד האוטו, אז גם אתה תלווה אותם ותשמור עליהם וכו'. וזה מביא אותנו לעמידה השישית, שזה העסק עם המתים. כל מה שנקרא, כל הטיפול בחברה קדישה שמטפלים בגבייה, שצריך לטהר אותה ולהלביש אותה בבגדי לבנים ולקבור אותה, שבלשון חז"ל זה נקרא חסד של אמת, כי זה לא חסד, אני מארח את השכן, אחרי חודש הוא יארח אותי. חסד של אמת, הנפטר לא יכול לגמול איתנו חסד בחזרה, ולכן זה חסד אמיתי, חסד סטרילי, אבסולוטי ונקי. אז המידה השישית, העסק עם המתים, עסק החי עם המת. ודבר זה, איך התייחס למעלה קשה מאוד. אומר הרמ"ק, זה לא פשוט להבין ולהסביר, שאנחנו פועלים פה למטה בעסק הטהרה, או בכיסוי המנוח באפר, ואמירת קדיש ומשניות, כל הטיפול באמת, זה לא ברור, קשה להסביר מה זה פועל בעליונים, כי הוא סוד הספירות שהן מתעלמות ומסתלקות אל נרתיקן למעלה. כן, בעצם מה זה פטירה של האדם? זה שהנשמה עוזבת את הגוף, ואז נשאר פה רק הגוף הגבייה, אבל הנשמה מתעלה למקומות העליונים ביותר, אפילו למעלה, מהבינה, החוכמה והכתר. ולכן עם הגוף שנשאר פה, כמה צריך לתקנן ולהרחיצן מכל חילת אבון ולהלבישם לבנים, שזה רומז לליבוני הספירות, באור המעשה הטוב, להתעלות בסוד אחד לקשרם למעלה, ולשאת אותם על הכתף שנושאים את האלונקה, על הכתף דווקא, זה סוד עילוי הספירות אחד על אחד, שכמו שרשרת מתעלים עד האינסוף, עד שיתעלו למעלה מהכתף, שהוא תחילת חיבור הזרוע בגוף, ולמעלה מזה הוא סוד הנעלם שאין השגה בו, ואי אפשר להסביר אותו ולא מדברים על זה. ואז מגיעים לקבורה, ויכוון בסוד הקבורה לפסוק, ויקבור אותו בגיא, שנאמר על משה רבנו, שהקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו קבר אותו, אבל כתוב שם את דברים למדל, זה יקבור אותו בגיא ג' י', לא ג' י' א', שזה גיא בעברית, אלא בכתיב חסר בלי א', ואז כתוב בתיקוני זוהר, זה מתרגמינן, מתרגמים בתלייסר מחילין דרחמי, כלומר, ויקבור אותו לא בגיא, אלא ביוד ג', ביוד ג' מידות היכלים של רחמים, שהן עובות בכתר, בבחינותיו הפונות למטה, כפי שלמדו בפרק הראשון והשני, בעיקר הפרק הראשון, לרחם בתחתונים, ומשם יעלה הנקבר אל העדן העליון, חוכמה שבכתר, וצריך התיישבות הדעת בזה מאוד. כמעט כל ההלכות שנוגעות לטיפול בחברה קדישה וכולי, בכל העדות השונות, בין אם זה אשכנזים על פי הסדר שסידר הנודע ביהודה, בין אם זה הספרדים והמקובלים, כמעט כולם זה על פי הסוד, והדברים לא על פי שכל, ולכן לא נרחיב ונעמיק בהם כרגע. אבל פה זה נקודה מאוד מעניינת. כל מה שכתוב פה הרמ"ק, איך לטפל בגבייה, והטהרה והקבורה, זה לאנשים פשוטים, לאנשים רגילים, שאחרי 120 כתוצאה ממחלה או מזקנה, סיימו את הקדנציה, השלימו את השליחות ועלו מעלה מעלה. אבל יש יוצא מן הכלל בהלכה. והיוצא מן הכלל בהלכה זה הרוגי מלכות, כפי שנפסק בשולחן ערוך יורה דעה, שמישהו נהרג על קידוש השם, מי שנהרג על קידוש השם, הרוגי מלכות, כמו אייל וחבריו, השם יקום דמם וזכותם מגנה עלינו, אז לא עושים להם טהרה. מי שנהרג על קידוש השם והמדים שלו ספוגים בדם ופיח ושריפה וכולי, לא עושים להם טהרה, לא קוברים אותם בתכריכים לבנים. הם עולים כמו שהם, זה לא זוהר בקבלה, זה שולחן ערוך מפורש. הם עולים כמו שהם לעולם העליון, כי אין דבר יותר נשגב מהרוגי מלכות. ואין דבר יותר מטהר ועליון מאשר מדים שהם שרופים וספוגים בדם של יהודי. ולכן כל מה שכותב פה הרמ"ק על החסד העליון, זה באנשים רגילים. אבל זה היופי של החיבור של אייל ושכמותו זכותה מגינה עלינו, שממלאים את כל הבתי על מין הצבאיים, ביבנה וברחובות ובהר הרצל ובקריאת שאול ובעוד הרבה מקומות בכל העולם, זה שבעצם אנחנו לא צריכים לגמול חסד עמם. הם אלו שגומלים חסד עמנו, ולכן הם לא צריכים טהרה. כל כולם טהרה של אש, וזה הרבה יותר מאשר טהרה של מים, והם עצמם קוברים, אדם שהוא נקבר, אני קוברים אותו בגיא, בידגים לידות של הרחמים, אבל הם השירות הצבאי, הנכונות לצאת בראש המחנה בשביל כלל ישראל, למסור את הגוף, את הנפש, את הרוח ואת הנשמה בשביל כלל ישראל, בשביל הקדוש ברוך הוא, זה הרבה הרבה יותר מהכל. וזה מדהים לראות, אני רוצה לקרוא לכם כמה שורות ששירי, אמא של אייל, כתבה בסוף השבעה. הלוויה של אייל, אני לצערי לא שוחררתי מהמילואים להגיע ללוויה, אבל זה היה מאוד יפה ומאוד מרגש לראות ששירי ביקשה שהלוויה לא תתחיל ברחבת בית הכנסת, במושב, או שהיא תהיה בנפגשים בבית תלמין הצבאי, אלא הלוויה יצאה מהבית, מהבית שמשפחת הוא איתו. ואני מקריא את הדברים ששירי כתבה בסוף השבעה. רציתי שמסע הלוויה שלך יצא מהבית. הבית שכה אהבת, והנה בלכתך הבאת לפה חיים. האנשים שנגעת בהם, והם כל כך רבים וכל כך מגוונים, דתיים וחילונים, מבוגרים וצעירים, שמאלנים וימנים מהארץ ומחול. והמשותף לכולם הוא שכולם אוהבים אותך כל כך. הגיעו מיוטבתה שבדרום עד חיפה והגולן שבצפון. אנשים שפגשת בדרך, אנשים ששמעו עליך, ולא יכלו שלא להגיע לכאן לנחם ולנסות להקל ולו במעט על הכאב. בנוהג שבעולם, שאדם מסתלק מן העולם, אז זה כולם באים לגמול איתו חסד. אבל הרוגי מלכות, כפי שאמרנו, שהם לא זקוקים לזה, בעצם הם גומלים איתנו חסד. ובעצם כל השבעה זה הכנסת אורחים אחת גדולה שאייל בשקמותו בעצם הם בעלי הבית. כלומר, אנשים באו לנחם את שירי ומוטי ואת ניטאי ואיתמר ולוטם ויועד וזוהר, וכמובן הסבא וסבתא והבני דודים וכל החברים הקרובים, אבל בעצם זה רוחו של הגדולה של אייל שהזמינה את כולם. וזה החיבור שלמדנו היום בין המידה החמישית למידה השישית. כי הרוגי מלכות כמו אייל, במותם שזה כולו חסד, הם בעצם השיבה שלהם היא הכנסת אורחים אחת גדולה. שכל אחד מוצא מכנה משותף ולהגיע ולחבר, זה מתחבר להדרכה עם אייל, וזה מתחבר לאישיות שלו, וזה למד בקורס מקים, וזה מהגמח, וזה מבולטימור. כל אחד והמכנה המשותף, כשהגוף מתנתק מהנשמה, הנשמה היא כללית, וכל אחד ואחד יכול להתחבר אליה. ולכן המידות החמישית והשישית של החסד, הם מתמצקים ומסתכמים, בהרוגי מלכות להיות דבר אחד, הכנסת אורחים ועסק המתים עם החיים, החיים עם המתים, ופה זה המתים עם החיים, כדי להופיע עולם חסד ייבנה, שזה אצל אייל גם בחייו, ולא פחות מזה במותו, כחלוץ לפני המחנה, שמוסר את הנפש, שאין חסד יותר גדול מזה, להתנדב לצבא ולתת לקטונה או למילואים, ואז ממילא השיבה עצמה זה הכנסת אורחים, ולכן זה כזה מדהים ומתאים ומדויק, שהלוויה של אייל יצאה מהבית שלו. ואז הבית שבו היה שיבה הפך להכנסת אורחים אחת גדולה. בעזרת השם מחר אנחנו נסיים את מידת החסד ונסכם שנזכה לא רק לדבר על זה, גם להופיע את זה לא אחרי 120 ובמוות, אלא בעיקר בחיים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.